בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פיתוח תרבות של יישוב סכסוכים במערכת הבריאות. הרצאתה של פרופסור מיכל אלברשטיין מהפקולטה למשפטים, שניתנה במרתון הרצאות בנוסח תד, שעסק בנושא רפואה ובריאות.
מר כהן, בן 63, נפגע בתאונת דרכים, הושפז בבית חולים, היה בטיפול נמרץ במשך יומיים. במהלך שהותו בטיפול הנמרץ, מר כהן סרב שיהפכו אותו מצד לצד בגלל הכאבים. לאחר יומיים התגלה פצע לחץ בדרגה מספר 2 אצל מר כהן, וכשהוא שוחרר מבית החולים אחרי 7 ימים, התעלמו מהתלונה שלו על כאב בגב. מר כהן סרב לעבור למרכז שיקומי משום שהוא הרגיש נוח יותר בבית. לאחר 10 ימים, מר כהן מתאשפז בבית החולים במצב של חירום, עובר 3 ניתוחים, אחד מהניתוחים מסתבך, הוא סובל מנכות קשה, מעבירים אותו למרכז שיקומי, מר כהן כועס מאוד, והוא רוצה לתבוע את בית החולים. מערכת הבריאות רוויה בסכסוכים. אם נתחיל רק בטעויות רפואיות, נתונים מארצות הברית אומרים לנו שיותר מ-400 אלף מקרי מוות שאינו הכרחי נגרמים בכל שנה. יש לנו יותר ממיליון מקרים של פגיעות שנובעות מטעויות רפואיות. אם אנחנו חושבים שמערכת המשפט מסוגלת לטפל בטעויות האלה, אנחנו יודעים גם שרק בפחות מ-10% מהמקרים שבהם מעורבת רשלנות רפואית מוגשת תלונה. זאת אומרת, מערכת הבריאות רוויה בסכסוכים והדרכים להתמודד איתם לא מספיקות. גם במדינות המפותחות מבחינת ציוד לטיפול רפואי, אנחנו יודעים היום שרק 50% מהחולים במחלות כרוניות נוטלים באמת את הטיפול התרופתי אשר הומלץ להם. זאת אומרת, מערכת הרפואה, גם שהיא מתפקדת נפלא, ובמקומות שהיא נכשלת, צריכה דרכים להתמודד עם מציאות של סכסוכים שדורשים מענה. יש לנו סוגים שונים של סכסוכים רפואיים. התחלתי עם סיפור של רשלנות רפואית, אבל יש לנו גם שאלות אחרות שמגיעות למערכת הרפואה והיא צריכה פתרון. למשל שאלות סוף החיים. מתי מותר להפסיק, לא להפסיק? מה קורה שבני המשפחה לא מסכימים ביניהם? יש לנו שאלות של התנגדות לטיפול, של הורים שצריכים להסכים לטיפול בילדיהם, של בני משפחה שחולקים ביניהם. יש לנו היום ועדות אתיקה בבתי חולים והן מנסות להתמודד עם הסכסוכים האלה. ואלה סכסוכים קשים, סכסוכים מורכבים, סכסוכים שלא תמיד יש בהם תשובה אחת נכונה. יש לנו סכסוכים קטנים, יש לנו מחקרים היום שאומרים שהרבה מהסכסוכים הם סכסוכים שאנשים לא שווה להם לתבוע עליהם, אבל הם עדיין מכיסים, מאמיסים, נותנים למערכת בעצם תחושה של חוסר עיבוד. זה יכול להיות מיטה בחדר מיון, זה יכול להיות איחור בטיפול, זה יכול להיות אוסף של מצבים שבאמת יוצרים סכסוכים קטנים שלא תובעים עליהם, אבל הם בהחלט משפיעים על התרבות הרפואית. ויש לנו סכסוכים גדולים של בריאות הציבור, של מדיניות בריאות, של הקצאת תרופות וסל הבריאות, של שאלות של טיפול, של חיסונים, של טיפול במגפות. בכל המצבים האלה נוצרים לפעמים פגיעות ולפעמים גם טראומות קולקטיביות. כמו למשל, אם אנשים מכירים, סוגיית הדם, תרומת הדם והקהילה האתיופית. יש לנו טיפול בגזזת, בחולים שעלו, באנשים שעלו מדרום אפריקה והטראומות שהם יצרו. זאת אומרת, מערכת הרפואית רוויה בסכסוכים, וחלק ממה שקורה במערכת מתוקנת מודרנית, זה שיש טיפייה ממערכת המשפט, שהיא זאת שתפתור את הסכסוכים. בעצם אני אדבר על המגבלות של מערכת המשפט, ובעיקר על הפתרונות שהתחום של יישוב סכסוכים מציע לפתרונות המשפטיים. אז מה הבעיה בטיפול המשפטי? ונתחיל עם מר כהן. קודם כל, לא בטוח שהוא בכלל ישקיע את הכסף ואת המאמץ כדי להתחיל בתביעה. העלויות הן גבוהות, ואנשים לא תמיד באמת מממשים את הזכויות שלהם, כמו גם הנתונים שהתחלתי איתם. יש בעיה שנוצרת בגלל זה שמערכת המשפט לא תמיד מצליחה ליצור הרתעה. לא בהכרח נצליח להתמודד עם הבעיה של טעויות רפואיות דרך הרתעה. אנחנו צריכים למצוא דרך קצת אחרת, קצת שונה. בארצות הברית וגם אצלנו אנחנו יודעים שזה כבר נכון, שההשפעה של התביעות, גם אלה שמוגשות, גם אם זה אחוז קטן, היא לא על בהכרח טיפול טוב יותר, אלא על רפואה מתגוננת, עלייה בעלות הביטוחים. בעצם מערכת המשפט מכבידה מאוד, ובמיוחד משטר הרשלנות מכביד מאוד על הטיפול בסכסוכים רפואיים. אז יש לנו קשיים מהסוג הזה. יש לנו קשיים אחרים שקשורים ביחסי רופא חולה, ובאותה, בעצם באותו קשר שיש במהלך הטיפול ואחריו. אנחנו יודעים היום שרופאים ימנעו למשל מלהתנצל או מלהודות בטעות, כי זאת ההוראה שלהם. אסור להם בעצם, אם קורה משהו, להודות בזה, אסור להם ליצור שום קשר. אנחנו יודעים שהחינוך הרפואי, היום שסטודנטים לרפואה עוברים, בעצם גורם להם לפתח מין זהות שבה קשה להם להודות בטעות, גם אם היא הייתה. ולמערכת הרפואית חשוב ללמוד מטעויות. אנחנו יודעים שחשוב מאוד לגלות טעויות, כי לימוד מטעויות עוזר למנוע אותם, למנוע סיכונים, ובהחלט המערכת המשפטית יוצרת תגובה הפוכה, תמריץ שלא לגלות. יש לנו הרבה פעמים, הרבה רגש שמעורב בתביעות רפואיות. המערכת המשפטית לא טובה בעבודה עם רגש. היא גם לא טובה בחיזוק מערכות יחסים, היא טובה בכיוון ההפוך. המערכת המשפטית היא אדברסרית, היא גורמת לכיתוב של העמדות, הצדדים טובים אחד את השני, ואז הם כבר לא מדברים אחד על השני, מדברים אחד עם השני, מדברים דרך עורך הדין, ומכאן בעצם אין לנו שום יכולת לחשוב על שיקום מערכת היחסים ועל האמון. מערכת משפטית היא גם מאוד חד-ממדית. המשפט נוטה לפשט את הסכסוך. אם יש כאן היבט של מר כהן שבעצם ביקש להשתחרר לביתו ובעקבות זאת לא היה מעקב אחרי הפצע, ואם יש את ההיבט שהוא לא רצה שיהפכו אותו, מערכת המשפטית לא תתמדד עם סיפורים מורכבים שבו לכל צד יש איזושהי אמת, אלא היא תדבר מה הייתה חייבת לעשות המערכת הרפואית. היא תעשה איזשהו סיפור דיכוטומי של מישהו אחד צודק ומישהו אחד הוא זה שהפסיד, ובעצם אנחנו נפסיד את הריבוי של הממדים של הסכסוך. אנחנו נתייחס אליו בצורה של זכאי או אשם, ואז נתנהג גם באופן שהוא מאוד מתגונן ולא בהכרח מתמודד עם מורכבות של מצבים. במערכת הרפואית גם יש אינדיבידואליזציה של הקונפליקט. זאת אומרת, אם אני נפגעתי במסגרת הקרנות או בהקשר לטיפול כהיותי חלק מקבוצה, המשפט יודע לטפל בי דרך תביעת נזיקים, דרך תביעה לביטוח הלאומי. המשפט לא יודע להתמודד בקבוצה ובתחושות שלה ובאותו ממד קולקטיבי תרבותי של סכסוכים. מכאן שמערכת המשפט היא די מוגבלת בעיסוק בסכסוכים במערכת הבריאות, ויחד עם זאת זה המקום שאליו אנשים הולכים הרבה פעמים כשהסכסוכים לא נפטרים לבד. והתחום שבימנו אני בעצם מגיעה, הוא תחום שמציע חלופות, חלופות למשפט, ובעצם אני אציג בפניכם סדרה של תנועות שהתפתחו בעשורים האחרונים, משנות ה-70 של המאה שעברה, וכל אחת מהן מציעה בעצם דרך אחרת שעונה לכשלים שיש בטיפול בסכסוכים במערכת הבריאות. אז אני אזכור אותם בקצרה, ואנסה להתייחס קצת לסכסוך שלפנינו, ולאחר מכן לדבר על המאפיינים המשותפים שלהם. וזאת תהיה התרבות החדשה של יישוב סכסוכים שאני מנסה לדבר עליה. אז קודם כל תנועת ה-ADR. בשנות ה-70, במאה שעברה בארצות הברית, מתחילה תנועה שמציעה חלופות לשפיטה. חלופות בתוך בתי המשפט, שבאות להתמודד עם בעיית העומס. את מר כהן שלנו היינו שולחים לגישור, לפי תנועת ה-ADR. היינו שולחים אותו לחדר סגור, בחדר הזה יש חיסיון, בחדר הזה מותר להתנצל, זה גם לא נרשם באיזשהו מקום ולא יכול להופיע אחר כך בבית משפט, שם אפשר להתייחס לצרכים שלו, שם אפשר להפריד את האנשים מהבעיה, להתייחס לקונפליקט כבעיה שצריך לפתור. הגישור הוא דרך מצוינת בעצם לאבד סכסוך כפתרון בעיה, ולא דרך התמקדות בעצם בכיתוב ובתביעה המשפטית. תנועת ה-ADR מציעה את הפתרונות במישור האזרחי, היא כוללת גישור, בוררות ועוד הליכים משולבים שמתאימים מאוד ליישום במערכת הבריאות. תנועה אחרת שנוצרת בשנות ה-90 וחדשנית יותר, מדברת גם על שינוי בתפקיד של השחקנים המשפטיים. זו תורת המשפט הטיפולי. תורת המשפט הטיפולי למעשה זו תפיסה שאומרת המשפט צריך להיות טיפולי יותר. עורכי הדין צריכים להיות קשובים יותר, לראיין את הלקוח ולהבין את הצרכים שלו. הם צריכים להיות רגישים, הם צריכים להיות מסוגלים לחזות את הסכסוכים העתידיים שיווצרו. וגם השופטים צריכים להיות בתוך בית המשפט כאלה שמכילים את הסכסוך ומנסים עד כמה שאפשר לאבד אותו באופן חיובי. אז לא רק מחוץ לבית משפט, גם הטיפול המשפטי בסכסוכים רפואיים אמור להיות טיפול יותר טיפולי בדגש על הקשבה, על צרכים ולא רק על זכויות משפטיות. צדק מאחה. תנועה נוספת בתחום הפלילי עוסקת בפגיעות, קורבנות ותוקפים שנמצאים למעשה אחרי שלב של טראומה אפילו, של פגיעה, מצב שבו יש קורבן ותוקף. בתחום הפלילי מדברים על התנועה הזאת כתנועה שבה אנשים לוקחים אחריות למקרה שלהם ומגבשים ביחד הסכם לאיחוי פגיעות שמנסה להתגבר על אותה פגיעה. עכשיו, עד לשנים האחרונות צדק מאחה היה מקובל רק במשפט פלילי, כאשר יש לנו קורבנות ותוקפים ובאמת מצבים ברורים של פגיעה. בשנים האחרונות במערכת הרפואה התחילו לראות שצדק מאחה זה יכול להיות הליך מאוד מאוד מתאים. דווקא בגלל שהוא לא מתמקד באינטרסים כלכליים, דווקא בגלל שהוא לא עוסק בהיבט המטריאלי, הוא עוסק הרבה יותר בהבנה, הוא עוסק הרבה יותר בתהליך של הקשבה, וצדק מאחה מאומץ בבתי חולים שונים, ובאמת הופך להיות חלק מהתגובה לסכסוך, לפגיעה, כי הרבה פעמים החוויה של אנשים היא חוויה של פגיעה, היא חוויה של קורבנות של המערכת, ואת זה צריך להגיד, בזה צריך לעסוק בדרך של צדק מאחה. עוד תנועה שקיימת ויותר במישור הבינלאומי, ואני מראה לכם כאן את המגוון של תנועות אלטרנטיביות למשפט, היא התנועה של צדק מעברי. כאשר אוכלוסיות שלמות עוברות טראומה, כאשר יש לנו מעבר לדמוקרטיה, יש תנועה שעוסקת בעצם בתפקידים של המשפט באיחוי, בהתמודדות עם מעבר. המקום המפורסם שבו זה קורה באופן מאוד מאוד מיוחד זה דרום אפריקה, אם אתם מכירים, עם ועדות האמת וההתמודדות עם מעבר, אבל לענייננו צדק מעברי קשור לממד קולקטיבי של סכסוכים במערכת הבריאות. במצבים שאנשים נפגעים ויש לפגיעה הזאת היבט תרבותי והיא קשורה להיותם חלק מקבוצה, מתרבות, לצדק מעברי יש מה להציע. צדק מעברי זו תפיסה שמדברת על נרטיבים של צדדים, שמחליפים אותם, שמדברים עליהם, שיוצרים ביחד איזושהי התמודדות עם מעבר, דרך התייחסות לממד הקולקטיבי, אותו ממד שציינתי שלפעמים חסר במשפט. והתנועה האחרונה עוסקת במשפט מניעתי, היא מקבילה במידת מעלה, עיסוק בבריאות הציבור ביחס לרפואה הרגילה. אם אתם יודעים, בריאות הציבור, תחום שעוסק במניעה, עוסק בבריאות שלנו. עוסק באיך למנוע מחלות בהרבה מקרים, וגם בהקשר של משפט מניעתי, העיסוק הוא במניעת סכסוכים. מניעת סכסוכים עתידיים, דאגה לזה שלא תהיה עוד תביעה שנוגעת למקרה דומה במקרה של מר כהן, ניסיון למנוע תביעות נוספות וסכסוכים נוספים שינבעו מהמקרה שלו. משפט מניעתי זה בעצם עיסוק במניעת הסכסוך הבא, וגם הוא מתקיים היום בתחום המשפט. ואחד מהמחקרים שלי או אחד הנושאים שאני מנסה לפתח בחשיבה שלי על התנועות האלה זה בעצם העקרונות המשותפים לכל אחת מהם. קודם כל, בכל אחת מהגישות ליישוב סכסוכים אנחנו לוקחים צעד אחד אחורה מהסכסוך ומדברים על תהליך. איך אנחנו מתמודדים את זה? אנחנו אומרים למר כהן, רגע, עכשיו בוא נחשוב על האיך, לא נרוץ ישר לבית משפט. קודם נחשוב מה מתאים לך, מה נכון. איך ניקח צעד אחורה כך שנוכל להסתכל על זה באופן בונה יותר? והעיקרון השני, אנחנו עושים את זה תוך דגש חיובי. איזה התערבות תיטיב איתנו, תיטיב עם שני הצדדים, תהיה טובה מבחינת הטיפול בקונפליקט. מעבר להתייחסות הזאת לתהליך ולגישה בונה, אנחנו מחפשים את הרובד שמתחת לפני הסכסוך, שאנחנו לא רואים אותו. ההנחה ביישוב סכסוכים שמתחת לפני הסכסוך, יש לנו תמיד צורך, אינטרס, משהו שאותו ניתן לאבד ואותו לא צריך לחלק. לפעמים זה זהות, רגשות, אבל אנחנו שואלים צד, למה זה חשוב לך? למה אתה תובע? אולי זה בגלל הצורך שלי להרגיש שאני צודק, אולי בגלל הרגש שלי שנפגע, אולי בגלל צרכים אחרים כלכליים. אני צריכה תמיד לשאול את השאלה הזאת, למה זה חשוב, וללכת לרובד הנסתר. עוד היבט, פירוק לגורמים. דיברתי קודם על חוסר מורכבות בעולם המשפט, בעולם יישוב סכסוכים התפיסה היא הפוכה. מורכבות זה מצוין, מורכבות זה בעצם דרך שלנו להתמודד עם קונפליקט, וזה שאנחנו מחלקים אותו לגורמים, מטפלים בכל חלק בנפרד. יש סדר, מתי אנחנו מדברים על הרגשות, מתי אנחנו מדברים על האינטרסים. ההיבט הכי חשוב אולי ביישוב סכסוכים, דגש על רגשות ומערכות יחסים. ביישוב סכסוכים אנחנו מניחים שאנשים קשורים זה לזה, אחוזים זה בזה. זה אני פלוס אתם ביחס לאתם פלוס אני. אנחנו לא נפרדים. יש מערכת יחסים, relationality, relational worldview. כשאני מניחה את זה, אני צריכה כל הזמן לייצר מערכת יחסים שתהיה בונה ושתמשיך ככה לעתיד. להתנצל זה לא בהכרח לוותר על זכויות. לעשות תהליך בונה שמכיר ברגשות, זה לא בהכרח לוותר על מה שאני רוצה לומר. מערכת משפטית אלטרנטיבית שמשלבת את העקרונות האלה, תצליח לתרום גם לחברה עם ערכים יותר של אחווה וקשר. והעיקרון האחרון, כשאנחנו עוסקים ביישוב סכסוכים, מקרה לגופו, אנחנו מניחים שהרבה מהחוכמה, הרבה מהגיוון, הרבה מהיצירתיות יעלו מלמטה למעלה, מהקשבה לצדדים, מהקהילה והצרכים שלה, התרבותיים, הרגשיים, האחרים, שאנחנו נאסוף אותם ביחד ונוכל בעצם יחד איתם למצוא את ההליך המתאים ביותר ואת הפתרון שהוא תפור בדיוק למקרה החדש. זה יותר פילוסופיה של מקרה אחרי מקרה, של עיבוד מקרים באופן חיובי, כל פעם מחדש עם התעקשות לעשות את זה באופן חיובי. אז אתם שואלים מה קורה עם מר כהן. ובכן, אחרי שהוא פנה אליו צוות יישוב הסכסוכים של בית החולים, הציג בפניו כמה חלופות. הוא בחר באפשרות של צדק מאחה. הוא יושב בשולחן שבו נמצאו הרופא המטפל, האחות, איש יישוב הסיכונים של, איש ניהול הסיכונים של בית החולים, יחד עם האחראי על הסיעוד, יחד עם בני משפחתו, ביחד הם יצרו מעגל שבו הם דיברו על מה שקרה, על הצרכים שלו, על ההרגשה שהוא הרגיש. ביחד הם עברו לתהליך שבו הייתה התנצלות מצד האחות, מצד הרופא, היה הסכמה של איך יאוחו הפגיעות האלה, היה הסכם לאיחוי הפגיעות. אם אנחנו מדברים על מערכת בריאות שמתמודדת עם סכסוכים באופן בונה, ומנסה להתאים באמת את הפורום לסכסוך ולפעול באופן חיובי, אז אפשר לומר שגם באמת המקרה הזה של מר כהן הוא דגם לעיסוק רחב, בונה, ביישוב סכסוכים שיכניס תרבות חדשה לתוך עולם הרפואה. תודה.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.